תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר. עם פודקאסט אודיו ווידאו, כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים, חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
תוכנית לך דודי בהגשת עמוס צוריאל.
לך דודי לקראת קלה, תנה שבת תקבלה.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי, ט' בשבט תשפ"ה, 7 בפברואר 2025, השעה 11. כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לך דודי לשבת פרשת בשלח, שבת שירה, עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? שיחת כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת בשלח. וכבוד הרב ידבר על הנושא, על הים נחלקו לארבע כיתות, למפלגות. היש דרך אחת נכונה להצליח? כך כבוד הרב ישוחח על פרשת בשלח. פינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת גברת שרה נבנצל, שעוסקת בהוראת תורה, תושבת העיר אריאל. השבוע שיחה על הביטוי וישקף, על משמעות השקפה בתורה. חיים עם ערך, פינתו של כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, בנושא השבוע להיות חקלאי או איש הייטק, מה מכובד יותר. על כך ידבר כבוד הרב. שירים לשבת, שבת שירה ושירי ארץ ישראל היפה, האזנה נעימה וערבה. אנחנו נתחיל עם השיר בצאת ישראל ממצרים. לאחר מכן נשמע את כבוד הרב רב הדיחי.
בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מהמואז. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מהמואז. הייתה יהודה לכל braccio, Israel man shellotta, ayam rava yalos, ayak deni sovale achor,
betzen Israel mi Mitzrayim, ben Yaakov me am noes,
betzen Israel mi Mitzrayim, ben Yaakov. Sovale achor Harim tirkedu Helim Gevaot, gevaot Kibnei tzon
Betzet Yisrael Mi Mitzrayim Ben Yaakov Me'am lohes
Betzet Yisrael Mi Mitzrayim Ben Yaakov Me'am lohes Mi lifnei Adon chulli aretz Mi Ya tura gamayim khala mishlem ayno mayim
betzer israel mi mitzrayim bet yakov me amdoes betzer israel mi mitzrayim bet yakov me amdoes
שמענו את הלכה הלל ואנחנו נמשיך עכשיו עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל על פרשת בשלח. כבוד הרב מתייחס לפסוקים וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים כל סוס רכב פרעו ופרשיו וחילו על פי החירות לפני בעל צפון ופרעו הקריב ויסעו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל אדוני. כך בשמות פרק ד' פסוקים 9-10. והנושא על הים נחלקו לארבע כיתות, לארבע מפלגות. היש דרך אחת נכונה להצליח? אז אנחנו נשמע עכשיו את כבוד הרב. שלום לכבוד הרב.
יהודים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת בשלח, פרשת שירה, בה מתוארת יציאת מצרים, היציאה מעבדות לחירות, היציאה מובילה את עם ישראל אל ים סוף, אל נס הניסים, קריאת ים סוף, בעקבותיו פורצת שירה גדולה מליבם ומנשמתם של ישראל. שירת הגאולה, שירת האמונה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אבל הדרך אל הגאולה רצופה בהתמודדויות. כבר המהלך הקצר הזה, פרק הזמן הקצר הזה שבין יציאת מצרים ועד קריאת ים סוף, הוא התמודדות של עם ישראל, התמודדות שתלווה אותו לאורך כל ההיסטוריה. וכאן, כפי שהרמב"ן מאיר פעמים רבות, מעשה אבות סימן לבנים. ואולי נלמד פרק בהתמודדות הלאומית ששוב, כפי שאמרנו, תלווה אותנו מאז ועד עתה. התורה מתארת לנו את עם ישראל יוצא והולך לכיוון ים סוף, בעת פרעו שחזר בו משחרורם של ישראל, הוא לוקח 600 רכב בחור ורודף אחריהם. עצם הלקיחה של כמות כה מועטה של חיילים, יהיו מובחרים ככל שיהיו, מעידה על הערכתו של פרעו את עם ישראל, עם של עבדים, עם שאפילו יצא בבחינת וחמושים יצאו בני ישראל במצרים, עדיין הם עם של עבדים, עם שרק מראהו של צבא אפילו קטן יערער את ביטחונו. בכך מתואר, ופרעו יקריב ויסעו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל אדוני. אכן החשבון של פרעו לכאורה הוכיח את עצמו. עם ישראל רואה צבא ומיד פוחד, ויראו מאוד כתוב בפסוק ויצעקו בני ישראל אל אדוני. אבל השאלה נשאלת, מדוע עם ישראל כל כך פוחד? הרי לאורך כל השנה האחרונה הם חזו בעשר המכות, כיצד הקדוש ברוך הוא מתעלל במצרים למען רבות, רבות אותותי ומופתי בארץ מצרים, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים וידעתם כי אני השם. כלומר, עם ישראל כבר הספיק להבין מי מנהל פה את העולם, מי מנהיג את העולם, מי מוציא אותה ממצרים. אם כן, מה היראה הגדולה הזאת והצעקה הגדולה הזאת אל הקדוש ברוך הוא? המפתח להבנת העניין הוא בדקדוק בלשון הפסוק. חכמים שמו לב לשינוי, ופרעה הקריב ויסעו בני ישראל את עיניהם ועיני מצרים נוסע אחריהם. היה צריך להיות כתוב ועיני מצרים נוסעים אחריהם. אומרים חכמים, הביא את זה רשי, והנה מצרים נוסע אחריהם בלב אחד כאיש אחד. דבר אחר, והנה מצרים נוסע אחריהם, ראו שרו של מצרים נוסע מן השמיים לעזור למצרים. כלומר, עם ישראל רואה שלמצרים יש סייעתא דשמיא, שהשר מלמעלה יורד ועוזר להם. זה מערער את ביטחונם. ומה המקור לסייעתא דשמיא הזאת? והנה מצרים נוסע לשון יחיד כאיש אחד בלב אחד. השנאה שלהם לישראל איחדה אותם והפכה אותם לגוף אחד אורגני. ומכך פוחדים עם ישראל, מפני שמה שקורה עם עם ישראל ברגע זה הוא דבר הפוך לחלוטין. אומרים לנו חכמים בירושלמי, במדרשים, לארבעה כיתות נחלקו ישראל על הים. כלומר, עם ישראל במצב המסוכן, השברירי ביותר, כשחרב מונחת על צווארם, במקום להתאחד, לתקס עצה ולפעול, הם מתווכחים. נחלקים לארבע כיתות. אומרים לנו חכמים, הכת הראשונה אמרה, בואו ניפול לים. איזה סיכוי יש לנו מול המצרים? ניפול לים ונמות. יותר טוב. כת שנייה מתבוננת קצת במה זה ליפול הים, ניתנה ראש ונשוב על המצרים. ניסינו לצאת, ניסינו להאמין בקדוש ברוך הוא, בניסיו של הקדוש ברוך הוא, והמהלך לא הצליח. אז אם כן, בואו נחזור חזרה למצב הקודם. והייתה קת שלישית שאמרה, מה זאת אומרת ליפול הים? מה זה לחזור למצרים? בחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. יש לנו תחמושת, יש לנו נשק, נילחם. יותר טוב למות בקרב מאשר לחזור לבית עבדים. והייתה גם קת רביעית שמתבוננת על כל שלושת הכיתות המפלגות האלה בתמיהה רבה. הלו מי הוציאנו ממצרים? ניסיו של מי ראינו לאורך כל השנה האחרונה? הקדוש ברוך הוא. יש כאן מנהיג לעולם. מי אנחנו ומה אנחנו? נשב בבית המדרש, נשב בבית הכנסת, נתפלל, נלמד תורה, והקדוש ברוך הוא הטוב בעיניו יעשה. ומה אומר משה? מה אומר מנהיגם של ישראל? אומרים חכמים, גם הוא קצת התבלבל. הוא לא ידע איזה מה לשים בקלפי, איזו מפלגה לשים בקלפי. והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, צועק לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק אליי? לא עת צעקה. דבר אל בני ישראל וייסעו. מה זאת התשובה של הקדוש ברוך הוא, דבר אל בני ישראל וייסעו? אנחנו רואים את זה בפסוקים שמופיעים לפני כן. משה רבנו מגיב לעם ישראל. ויאמר משה לעם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם. אל אותה מפלגה שאמרה ניפול לים, אומר להם משה רבנו, לא לא לא, התייצבו וראו את ישועת השם. ולאותה מפלגה שרצתה לחזור למצרים, אומר משה רבנו, כי את אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אין דבר כזה לחזור למצרים. יצאתם מבית עבדים שלא על מנת לחזור. ולאותה מפלגה ששיטתה והשקפת עולמה הייתה להילחם, אומר משה רבנו, השם יילחם לכם. אבל גם אל המפלגה הרביעית שדגלה בדרך של לשבת בבית המדרש, ללמוד תורה, להתפלל, אומר משה רבנו, ואתם תחרישון. אז אם כן, אם כל שיטה, כל גישה, כל השקפת עולם, כל דרך איננה נכונה, אז מה כן נכון לעשות? זה בתשובתו של הקדוש ברוך הוא. דבר אל בני ישראל וישאו. וישאו לא במובן של לנסוע, להתקדם קדימה, אלא להחליט החלטה ביחד. לעומת מצרים נוסע אחריהם, עם ישראל צריך גם להתאחד ולהתחבר. ההחלטה המעשית, הפרקטית, מה לעשות, היא פחות חשובה. חשוב שההחלטה תהיה קולקטיבית, שההחלטה תהיה מתוך אחדות, מתוך תחושה של אחדות גורל. זו ההדרכה של הקדוש ברוך הוא. מפני שגם אם עם ישראל היה מחליט ליפול לים, הקדוש ברוך הוא היה בוקע להם את הים. אם היו מחליטים להילחם עם המצרים, ידו של הקדוש ברוך הוא לא תקצר ברב או במעט. הקדוש ברוך הוא היה עושה מלחמה בשביל עם ישראל. אם כן, המחלוקת הזאת היא פתרונה ורפואתה הוא להחליט החלטה אחת ביחד. כל שיטה יש לה את האמת שלה, את ההיגיון שלה, את הרציונל שלה. אבל אצל עם ישראל הפרקטיקה פחות משנה. משנה כיצד באה ההחלטה. שוב, אם ההחלטה באה מתוך אחדות, מתוך הכרה שרק האחדות היא הכוח שלנו, אז כל מה שנחליט בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. יש תוכנית אלוקית, והתוכנית הזאת היא לא מותנית בהכרח בהחלטה של האדם. עם ישראל יכול להחליט החלטות טובות יותר, טובות פחות. הקדוש ברוך הוא ידאג להשלים את הנותר. פיתחו לי כחודה של מחט ואני אפתח לכם כפיתחו של אולם. וגם היום אנחנו מתלבטים ומתמודדים עם דילמות וקונפליקטים שהם באמת קשים ומורכבים. אבל צריך לזכור שלכל גישה, לכל שיטה, יש את הרציונל, יש את ההיגיון שבה. העיקר אבל שנחליט החלטה קולקטיבית. העיקר שנבין שללא נקודת חיבור, שללא אחדות, שום החלטה לא תצליח לנצח את אומות העולם המאיימות לחלותנו. נזכה, נתפלל לאחדות שלמה, אולי מתוך שבת שירה, הקדוש ברוך הוא יערה עלינו כוח ממרום, נתאחד, נאהב אחד את השני, נביט אחד אל השני בעיניים של חסד, ונזכה מתוך כך לבשורות טובות, ישועות ונחמות לכלל ולפרט. ונסיים בתפילה לבריאותם, שלומם וניצחונם של כל חיילינו, לשובם בשלום של שאר החטופים והחטופות, ולרפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, לכל פצועי הלחימה, בכלל חולי עמו ישראל. שבת שלום, שבת שירה, שבת אמונה, לנו לכל ישראל.
אמן, אמן, שלום, שבת שלום לכבוד הרב. ותודה רבה על השיחה המאוד מאוד מעניינת. אנחנו נשמע עכשיו את ויושע עם אברהם פריד, ולאחר מכן נשמע את גברת שרה נבנצל.
שם הוא דמוי שעבדוי ויד ישרו משה עבדוי ויאמינו בשם הנה משה השם ביום ההוא אס ישראל מיד מצרים ויער ישראל אס מצרים ניס אלס אס אס היום הבבבו
אברהם פריט ויושע. והגענו עכשיו לפינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת גברת שרה נבנצל שעוסקת בהוראת תורה ותושבת העיר אריאל. השבוע שיחה על הביטוי וישקף, על משמעות השקפה בתורה, והיא מתייחסת לפסוק ויהי באשמורת הבוקר וישקף אדוני אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהום את מחנה מצרים. שלום לך שרה.
שבת שלום ממש.
שבת שלום, שבת שלום.
וכל המאזינים.
אמן.
אז אכן בפרשתנו מופיע פועל נדיר למדי, כפי שציטטת, ויהי באשמורת הבוקר וישקף השם אל מחנה מצרים. אז מה פירוש הפועל להשקיף? אם אנחנו משווים למקומות אחרים בתנך, רואים שזה פועל שעניינו הסתכלות. למשל, ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום. או ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון ותרא את המלך דוד. הרש"ר הירש מחדד שהשקפה היא תמיד הבטה מלמעלה למטה. נכון, כמו הדוגמה של, סדום, שהם יוצאים מאזור חברון שהוא בהר ומסתכלים למטה לכיוון סדום. או שמיכל, היא נמצאת בחלון והיא מסתכלת למטה על האנשים שרוקדים למטה.
נכון, נכון.
אולי באמת מהפועל הזה של מלמעלה למטה נולדה המילה השקופה, השקפה, כהשקפת עולם. כי בעצם מה זה השקפת עולם? זה מבט מלמעלה, מבט על המציאות. השקפת עולם זה מבט שמנסה לכלול הרבה מידע לתוך תפיסה כוללת. כן. עכשיו, אם אתה זוכר, בשבוע שעבר היה לנו גם כן את השורש שין קוף פי במילה משקוף.
משקוף, נכון.
ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף על הבתים.
כן.
אז איך משקיף עלינו? קשור להשקפה?
כן. הוא נמצא למעלה, אז הוא משקיף.
בדיוק. הוא נמצא כן. בראש הדלת. הוא משקיף מלמעלה על מי שנכנסים דרך הדלת. אז אם אנחנו באמת הולכים על ההסבר הזה שמדובר כאן על ראייה, הגיוני שזאת ראייה מלמעלה. השם מסתכל מלמעלה על מחנה מצרים ומוריד להם מהומות ואש וענן. אבל יש פה אפשרות להסבר נוסף. כי אנחנו רואים כאן שהפועל להשקיף הולך ביחד עם הפועל ביהום, שזה אומר פגיעה ויצירת מהומה. ואם נחזור רגע למשקוף, מה רש"י כתב שם? בשבוע שעבר רש"י הסביר, משקוף הוא העליון שהדלת שוקף עליו כשסוגרים אותו. כלומר, אנחנו רואים את, בפירוש של הכתב הקבלה, שהוא היה חי במאה ה-19 בגרמניה, הוא מביא המון המון דוגמאות שבארמית השורש שין קוף פי אומר לתת מכה, לחוות. לדוגמה, כשכתוב על בלק ויספוק את כפיו, התרגום הוא שקפנין. כלומר, לספוק זה להטיח משהו, לחוות משהו, ואז אם אנחנו הולכים לפי זה, אז הפסוק שלנו אומר שהשם היכה את מחנה מצרים, גם זה מתאים. אני רוצה להזכיר מדרש שאני מניחה שאתה מכיר והמאזינים, הוא מתחיל בירושלמי, אבל רובנו מכירים אותו בניסוח של רש"י. כל השקפה שבמקרא לרעה, חוץ מהשקיפה ממעון קודשך, שגדול כוח מתנות עניים, שהופך מידת רוגז לרחמים. נסביר. כן, הרבה מהדוגמאות בתנ"ך הם השקפה בהקשר שלילי, כמו השקפה לעבר סדום, או בפרשה שלנו השקפה על מצרים, או מרד יהוא, יש הרבה דוגמאות. כן. אבל הפועל הזה מופיע במקרא ביקורים, דווקא בהקשר חיובי, כשמדובר על השכר למי שמפריש ונותן את המתנות הראויות מתוך פרי שדהו. ולכן באמת אני רוצה לסיים את הפינה שלנו, במשפטים המרגשים שאומר אדם שמביא את הביקורים, עשיתי ככל אשר ציוויתני, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. אז שנזכה שההשקפה עלינו תהיה לטובה, על אויבינו שיהיה מהומה והשקפה כמו שהם ראויים לה, ושנזכה ברך את עמך את ישראל ואת האדמה שנתת לנו.
אני רוצה לומר לך שזה מאוד מאוד מעניין, והסיום היה באמת סיום חזק, ושגם עם ציפייה שמצד אחד להשקיף טוב על עם ישראל, ומצד שני להקות את האויבים שלנו מבחינת וישקף, עם הפירוש שפירש.
שתי המשמעויות נכנסות למילה וישקף.
כן. טוב, אז אני מודה לך מאוד, ומאחל לך שבת שלום ומבורך. תודה, תודה.
שבת שלום.
תודה רבה. ואנחנו נשמע עכשיו שיר נוסף, ארץ רעשה, עם להקת פיקוד דרום.
בצלך מזעיר, בצלך
ארץ רעשה, מתוך ההפטרה, שירת דבורה.
ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם עמים נטפו מים.
ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם עמים נטפו מים.
תדרכי נפשי,
תדרכי,
ארץ רעשה גם שמיים נטפו,
חמישה ביוני שוב יצא העם נרוך יצא לשערי ים סוף אך מכיוון
מאזינים יקרים, דברי התורה מוקדשים לזכרם של כל הקדושים שנרצחו ולכל חללי צבא ההגנה לישראל שנפלו במלחמה הקשה והקריבו עצמם על קידוש השם הצלת עם ישראל בארץ ישראל. כמו כן לרפואת הפצועים ולהחזרת כל החטופים במהרה ובשלום, אמן. בעוד 20 שניות נעלה את כבוד הרב דוקטור ראיר הילר. כן, מאזינים יקרים, נמצא איתנו דוקטור הרב יאיר הילר בפינתו חיים הם ערך, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, וכבוד הרב ידבר השבוע היום על הנושא להיות חקלאי או איש הייטק, מה מכובד יותר. שלום לכבוד הרב.
שלום עליכם הרב עמוס.
שלום, שלום,
שלום למאזינים.
שלום, שלום. היום הזום עבד יפה מאוד.
כן?
כן.
ברוך השם.
ברוך השם.
וכמו שאמרת, אנחנו מקווים השבת לשובם של עוד חטופים.
אמן.
בעזרת השם, בעזרת השם.
אמן.
בבריאות טובה.
אמן.
השאלה מה עדיף, חקלאי או איש הייטק, היא לא שאלה שבא לזלזל חלילה באף אחד. מאוד מאוד חשוב. המקצועות החופשיים, הטכנולוגיים, ההייטק, מדינת ישראל התברכה באנשים חכמים ובטכנולוגיות שבכל העולם נושאים עיניים לסטארט-אפים הישראלים, וטוב שכך. מדינת ישראל מקרינה גם את הצד הרוחני שבה, אבל גם את הצד הזה של החוכמה והפיתוחים, וזה מצוין. יחד עם זה, בגלל שאנחנו מתקרבים לט"ו בשבט, וט"ו בשבט מעורר בנו את כל העניין של הזיקה לארץ, אז חשוב לתת כבוד וערך גם למקצוע הזה של האחיזה בארץ והחקלאות.
כן.
המקצוע הזה די הוזנח, די נדחק לצדדים, וההוכחה הכי טובה לכך שמתוך 100% של מקצועות ועבודה, כמות האנשים שעוסקים במדינת ישראל בתחום הזה, לפי הנתונים שמתפרסמים, זה בין 1% ל-2%. כלומר, כמות מאוד קטנה מהציבור מחזיק בחקלאות של כל המדינה.
לצערנו.
וגם כן. בענפי הייצוא של תחום החקלאות. וכיוון שכמו שאמרנו, ט"ו בשבט קרב ובא, אז יש מקום קצת לדבר בשבחה לא של, רק של הארץ שלנו, אלא בשבחו של העיסוק הזה.
כן.
אצל עמים אחרים, חקלאות זה עניין כלכלי. אתה, כמו שאתה רוצה להתפרנס ממכירה ומקימונאות, כך יש אפשרות להתפרנס מזריעה, שתילה והוצאת יבול לשדה ומכירתו. ככה זה בכל העולם. לעומת זאת, אצלנו, אצל עם ישראל, בארץ ישראל, החקלאות היא עולה לרמה של מצווה, לרמה של ממש עבודת השם, לרמה של קשר עם הבורא דרך העיסוק באדמה, דרך הוצאת פירותיה הקדושים. זאת אומרת, כמו שאדם מניח תפילין, או כמו שאדם מקיים מצווה אחרת, ודרך הדבר הגשמי הזה, דרך הלולה והערבה, הוא זוכה לקיים את רצון השם, בארץ ישראל זכינו שהעיסוק באדמה, והשפתה דגניך ותירושך ויצריך, הם מצווה ענקית. ולא רק שהיא מצווה ענקית, אלא מובא במדרש שהיא שקולה, היא יקרה כמו כל המצוות. היא לא במקום מצוות אחרות, אבל היא יקרה וחשובה. לכן מצאנו למשל את אבותינו, שאבותינו, שאנחנו מנסים ללכת בדרכם, אבותינו עסקו בחקלאות. הם לא רק היו אנשים רוחניים. אצל אברהם אבינו, כשכתוב, הייתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם, זה הוא נוטע אשל, חוץ מהדרש שזה אכילה, שתייה, לינה, הוא נוטע עצים. כשיצחק אבינו ויזרע יצחק בארץ הזאת, וימצא בשנה ההיא, בארץ ההיא ובשנה ההיא, מאה שערים ויברכו השם, כן, הוא זרע, הוא לא רק למד תורה. כאשר ויצא יצחק לסוח בשדה, הרשב"ם, נכדו של רש"י, מסביר, מה זה לסוח? מלשון שיחים, לטעת אילנות, לראות את ענייני פועליו, כך אומר הרשב"ם. ועוד ועוד מצאנו עיסוקים באדמה. כן, ואם 2000 שנה שהיינו בגלות, כל העניין הזה היה בבחינת חלום, שנחזור לארץ ישראל, שנעלה, שנשתול, אבל כל העיסוקים שלנו היו עיסוקים של הישרדות, עיסוקים של רוכלות, של ריבית ודברים אחרים. אז הנה, כשזכינו לחזור לארץ, האפשרות הזאת, ההזדמנות הזאת, היא נקראת לפתחנו. אז לך, למשל, רבי עמוס, יש לך גינה. אז בגינה אתה זוכה לשתול עצים, צמחים.
צמחים, עצים, יש לי כמה עצים, גם צמחים.
נפלא.
תודה לאל.
אז השתילה והטיפול וההשקיה והכתיף, כולו זה דבר עם ערך עליון. כן? וגם, אני אומר, אפילו מי שגר בקומה, בבניין קומות, בקומה גבוהה, גם כן ישתדל למצוא איזשהו פינה, פינה להתעסק בחקלאות, אפילו בעדנית, בדברים שכאלה. חכמים כל כך העריכו את העניין הזה, שהם אמרו שחובתנו ללכת בדרכיו של מקום, לחכות אותו, לנסות להיות כמו. גם את המילה, זה אלי וענווהו, זה כאילו מילה שהיא שתי מילים, אני והוא, אני היה כמותו. אנחנו לא יכולים להיות כמו הבורא, אבל אומר המדרש, תלך בדרכיו. ואיזה דוגמאות המדרש נותן? מתחילת בריאתו, אני קורא מדרש רבה,
כן.
מתחילת בריאתו של עולם לא יתעסק אלא במתה, הנטיעה של ואיתה, השם אלוקים גן בעדן מקדם, זה היו אחת הפעולות הראשונות של הבורא.
נכון.
אז אף אתם כשתיכנסו לארץ, תתעסקו במתה תחילה. כן. כן. החתם סופר, רבי משה סופר, שחי לפני כ-250 שנה, אז הוא ממש מאדיר כל כך את העיסוק, והוא אומר שהוא כותב בפירושו למסכת סוכה דף למדו, שהעיסוק בהוצאת פירות הארץ הוא כמו הנחת תפילין, ממש מדמה את זה לזה, והוא מדגיש שפירותיה של ארץ ישראל יש בהם משהו מיוחד, הם קדושים. זאת אומרת, כשם אין בהם רק את אותם ויטמינים המוכרים שיש בפרי הזה, נגיד בתמר יש ויטמינים וערכים תזונתיים מסוימים, אלא בתמרים של ארץ ישראל, בתמרים של הערבה או של בקעת הירדן, יש גם ויטמין, אני קורא לזה ויטמין K, ויטמין של קדושה. זאת אומרת שאדם שאוכל את הפירות של ארץ ישראל, סופג את קדושתה, זה באיזשהו מקום, כן, מרומם אותו.
כן.
היה בשואה רבי יששכר טייכטל, שנרצח על קידוש השם, הוא בהתחלה היה מאוד מתנגד לציונות, ואחר כך תוך כדי השואה ותוך כדי הרדיפות שהוא נכבה במרתפים ובעליות גג, שינה את כל השקפת עולמו וכתב ספר מופלא בשם אם הבנים שמחה. ושם הוא מביא את מחלוקת רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל. רבי שמעון בר יוחאי מצדד רק תורה. רבי ישמעאל אומר, הנהג בהם דרך ארץ, תעשה שילוב של תורה ועבודה. ואומר האם הבנים שמחה, שבארץ ישראל, אני קוראת לשונו, אסור לעשות כרבי שמעון בר יוחאי, רק ללמוד תורה ולנטוש את הארץ. אלא החיוב לעשות כרבי ישמעאל, לשלב תורה ועבודה. לעסוק גם ביישוב הארץ, מפני שזה גוף המצווה.
כן.
הוא לא זכה לעלות לארץ, נרצח בשואה, אבל הספר המדהים שלו הוא ממש בשבילנו נר לרגלינו. אני רוצה לצטט עוד דבר נפלא שכותב הרב אלקלאי. הרב אלקלאי, יהודה אלקלאי, היה מחובבי ציון. הרב יהודה אלקלאי היה ממש מהראשונים שקראו לעלות ולבנות מחדש את מלכותנו שנחרבה. והוא אומר דבר נפלא.
כן.
יש דמיון גדול בין מה שהיה לנו במצרים, גלות מצרים והגאולה ממצרים, לבין הגאולה העתידה. כמו שהפסוק אומר, כי מי צאתך מארץ מצרים מראינו נפלאות, או אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. לכן הוא אומר, כשהיינו במצרים, עבדנו במאה בחומר ובלבנים. עבדנו קשה בפרך בחומר ובלבנים לעבור המצרים, לא עבור עצמנו. עבודת פרך.
כן.
והוא אומר, ותחילת גאולתנו גם כן תהיה בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה, פרנסה לעולים, בניית בתים ונטיית קרמים. זאת אומרת, שאומר הרב אלקלאי, גם אלה שבאים לארץ ועוסקים בחומר, בלבנים, בבטון, במלט, בפעולות הבנייה, בפעולות החרישה, כך תהיה גאולתנו. ואני רק רוצה לסיים שברוך השם, קם דור חדש, קם דור צעיר, שהערכים האלה של אהבת הארץ מדברים אליו, הערכים האלה של אחיזה בקרקע ומניעת השתלטות של כל מיני גורמים זרים, אם זה פלסטינים, אם זה בגיבוי אירופה, בגיבוי כל מיני מדינות שלא בדיוק אוהבות אותנו, וקם דור צעיר ומתיישב במקומות כאלה, והם שומרים על אדמות המדינה. ממש. במקום שמדינת ישראל הייתה צריכה לעשות את זה, עושים את זה משפחות ובחורים, לפעמים בתנאים קשים, לפעמים בבדידות, ואנחנו לא נותר לנו אלא
לעזור להם.
גם לעודד אותם,
לעודד, לעזור.
וגם אני מסיים שלהמשיך ולהעביר גם את המורשת הזאת. אני כל פעם מתפעל שבגני הילדים, כמו שרבי עמוס, אתה בטח גם זוכר, שבגן הילדים או אחר כך או בבית ספר נתנו לנו שתיל קטן, עציץ קטן,
בט"ו בשבט,
עם השיר של כך הולכים השוטלים.
דבר
נפלא, אני לא יודע אם זה קיים בתרבות של עוד מדינה. כמו שאמרנו, כי אצלנו הפרחת הארץ משממונה זה ערך. לא רק ערך ציוני, אלא ערך יהודי, ערך תורני.
כן, נדמה לי כבוד הרב שגם אתה עסקת בחקלאות.
אני גם עסקתי בחקלאות קצת, בגוש קטיף, חממות של עגבניות, וכן, בעזרת השם.
מתגעגע.
מתגעגע מאוד, וגוש קטיף יחזור ויפרח. זה לא... בפרט כששומעים את ה... את הדיבורים האלה של טראמפ. אדון טראמפ,
כן.
אז, שהוא, אז בעזרת השם לא ירחק היום,
כן.
גם בגוש קטיף וגם בכל מרחבי ארצנו היקרה והקדושה.
אמן ואמן.
אז שבת שלום וט"ו בשבט שמח, ופדויי ישם ישובון, ובאו ציון ברינה, אמן ואמן.
אמן אמן. טוב, שבת שלום ומבורך.
שבת שלום, כל טוב סל, להתראות.
אמן, אמן, להתראות.
Thank you.
כן, אנחנו נמשיך לשמוע עוד איזשהו שיר לפני סיום. אנחנו נשמע, את ויבוא המלאק עם הניגון הנפלא של חיליק פרנק. מאזינים יקרים, הרקע הנגינה הנפלאה, אני אקרא את הדלקת נרות, לוח זמנים של הדלקת נרות לפרשת בשלח על פי אתר כיפה. כניסת שבת בירושלים ב-4:38 דקות, בתל אביב ב-5:02 דקות, בחיפה ב-4:48 דקות, באריאל ב-5:00. צאת השבת בירושלים ב-5:57 דקות, תל אביב 5:59 דקות, חיפה 5:57 דקות, באריאל 5:57 דקות. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי ביום שישי הבא, אחריי דניאל כוכבי, בתוכניתו באנו לעשות שמח, המשך האזנה הנעימה. אנו מצפים בחילון עיניים ומתפללים לשובם של יתר החטופים והחטופות במהרה, במהרה אמן. עם ישראל בעזרת השם ינצח. שבת שלום ומבורך.
קודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, בקדשו, הללוהו בחינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללואל בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, בקדשו, הללוהו בחינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללואל בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוהו בחינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללויה בקודשו, בקודשו, ברומו במקדשו, מקדשו, הללויה בחינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. Shabbat, shalom, hallelujah, Shabbat, shalom.